הדמוקרטי. נשארים מעודכנים בדמוקרטיה הישראלית.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. אני סמי פרץ, הפרשן הכלכלי של העיתון דה מרקר, ואנחנו מתארחים כאן בכנסת בלשכתה של חברת הכנסת רויטל סוויד מהמחנה הציוני, לשעבר עורכת דין פלילית וחברת ועדת חוקה של הכנסת, אולי גם בעתיד חברה בוועדה לבחירת שופטים, היום היא כבר חברה בוועדה למינוי דיינים. ושלום גם לדוקטור גיא לוריה, חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, משפטן והיסטוריון שחקר את נושא שיטת בחירת השופטים בישראל. אנחנו נמצאים כמובן בעיצומו של תהליך לבחירת שני שופטים חדשים לבית משפט העליון, דבר שבאמת מעסיק אותנו מאוד בשנים האחרונות. אז גיא, אני רוצה דווקא להתחיל איתך בזה שתעשה לנו סדר, איך עובדת שיטת הבחירה של השופטים שלנו, והאם השיטה הזו בהחלט שיטה טובה?
טוב, נתחיל בלהגיד מה השיטה בכלל. הוועדה היא ועדה של 9 חברים, שני שרים, אחת היא שרת המשפטים, שהיא יושבת ראש הוועדה, שלושה שופטים, אחד נשיא בית המשפט העליון ועוד 2 מחבר שופטיו שנבחרים על ידי חבר שופטיו, עוד 2 חברי כנסת ועוד 2 נציגים של לשכת עורכי הדין. עכשיו, הוועדה הזאת היא ועדה מחליטה. זאת אומרת, בניגוד לוועדות מייעצות שאנחנו מכירים, או ועדות מסננות, היא ועדה שמחליטה, היא הזאת שמחליטה בעצם אילו שופטים ייבחרו, ואחר כך נשיא המדינה בעצם ממנה את השופטים באופן פורמלי.
ואנחנו עם השיטה הזו, האמת, כמעט מאז הקמת המדינה.
אנחנו עם השיטה הזאת מאז 1953. לפני כן הייתה לנו שיטה שבעצם הייתה מורשת מנדטורית, שמינוי לגמרי פוליטי, על ידי פוליטיקאים, למרות שהיו ועדות מייעצות מקצועיות, אבל הייתה חוסר סביעות רצון מהשיטה הזאת, מהשיקולים הפוליטיים שנכנסו, היה אפילו טיעונים על כל מיני סחר מחר מפלגתי, והחליטו בעצם לאמץ שיטה שהייתה אז פורצת דרך לשעתה, אימצו אותה בהשראה מדגם בצרפת שאומץ קצת לפני כן, שבעצם שיטה שמערבת בתוך ועדה אחת, גורמים מכל רשויות השלטון. בעצם יש לנו נציגים של הרשות השופטת, נציגים של הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת ומקצוע עורכי הדין. עכשיו, השיטה הזאת היא בעצם די יציבה, אנחנו רואים אותה בלי כמעט שינויים מאז שהומצא ב-1953, אפשר לדבר על שינוי אחד שהוא מאוד משמעותי, בדרך כלל הוועדה מקבלת את ההחלטות שלה ברוב חברי הוועדה, זה לגבי כל שופטי בתי המשפט, המקרה היחידי שהוא שונה זה לגבי שופטי בית המשפט העליון, ב-2008 בעקבות החוק שאנחנו קוראים לו חוק גדעון סער בעקבות היוזם שלו, הוחלט שבעצם לגבי שופטי בית המשפט העליון, צריך רוב של 7 חברי ועדה. הסיבה לזה שקידמו את החוק הזה, זה היה בגלל שהיה שם בעצם איזשהו נוהג, או היה בעצם כל הזמן שופטי בית המשפט העליון שהיו בוועדה, הצביעו יחד עם נציגי לשכת עורכי הדין, ובעצם רצו שיהיה איזשהו קונצנזוס בוועדה, שיהיה גם לפוליטיקאים שחברים בוועדה, איזשהו זכות וטו.
כן,
היום המשמעות היא שיש בעצם וטו לכל בלוק בוועדה.
הזכרת קודם את המושג סחר מחר פוליטי, והשאלה אם גם בוועדה הזו יש סחר מחר פוליטי ודילים. ראינו את התחקיר בתוכנית עובדה, על החיבור הזה של בין לשכת עורכי הדין, בין שרת המשפטים. כלומר, בכל מקום שבו אתה שם מה שנקרא שיטה ייצוגית כזו, אתה מזמין בסופו של דבר דילים. זה רע או טוב?
זה רק שזה בעצם מכניס את השיקולים הפוליטיים ממש לתוך השיטה. בדרך כלל הרעיון הוא שאנחנו מבודדים את המנגנון של בחירת השופטים מהשיקולים הפוליטיים ונסים להביא שיקולים מקצועיים. אז יש דילים שהם בסופו של דבר הרעיון הוא שיהיו דילים מקצועיים, דילים של תפיסות עולם אולי שיפוטיות, אבל כן דילים שהם מתמקדים במקצוע השופט ולא בדילים המפלגתיים ממש, בוא תתן לי איזשהו עסקה כזאת מצד אחד מפלגתית, ואני אתן לך משהו אחר, תמורה מפלגתית.
כן, אז תכף אנחנו נזכור את ההתפתחויות בעולם, בתחום הזה של הדרך שבה נבחרים שופטים בעולם, אבל אני רוצה לגשת אלייך, רויטל סוויד. כשאת מסתכלת על השיטה הזו, את חושבת שהיא שיטה טובה? היא מניבה תוצאות טובות, או שהגיע הזמן לשנות אותה?
תראה, כל דבר צריך להסתכל גם בראי התקופה. ואנחנו נמצאים בתקופה ובימים ובשנים שבהם יש הרבה ניסיונות להחליש את מערכת המשפט ולהחליש את בית המשפט העליון ולגרוע מכוחו. ואני אומרת שבעידן כזה, בין אם הוא מגיע מתפיסה אידיאולוגית שרוצה להחליש, או בין בגלל איזושהי שרדות פוליטית שרוצה להחליש את מערכת המשפט ובכלל את שלטון החוק, אני אומרת שבתקופה כזו אין אפילו מקום להרהר ובטח ובטח לא לשנות שום דבר, בדיוק כמו שאת השיטת הסניוריטי, שיכול להיות שבאמת אפשר לדון בה ולשקול אותה בכובד ראש, בצורה עניינית, אם היא נאותה או ראויה, או נכונה לימים אלו, לא ניתן לעשות את זה כאשר אנחנו נמצאים ערב מינוי נשיאה.
אז בעצם את חושבת שיש היום מספיק איזונים היום בוועדה שמבטיחים שלא יהיה פה איזה משהו רבולוציוני באופן שבו השופטים מתמנים?
כן. אני חושבת שהוועדה היא בהחלט ועדה שהיא משקפת את הזרמים, פלגים או קבוצות שבאמת צריכה להיות להם הכרעה מי יהיו השופטים במדינת ישראל ובוודאי מי יהיו שופטי העליון.
אז אני רוצה לצטט לך ציוץ של חברת הכנסת שלי יחימוביץ' מהסיעה שלך, היא צייצה הבוקר בטוויטר, היא ראתה איזושהי ידיעה בעיתון עם תמונות של ארבעת המועמדים הסופיים לעליון, והיא כתבה עליהם, הם גברים, יהודים, אשכנזים, מבוגרים ומבוססים. וזה הדבר באמת הכי שמרני שיש. איך פורצים בעצם את העניין הזה של השמרנות הזו?
אז כנראה צריך ללכת עוד קצת אחורה בציוץ. מה שהחתמתי את חברות הכנסת ואת כל ארגוני הנשים במדינת ישראל, פניתי לנשיאה חיות בעניין הזה וגם לשרת המשפטים ואמרתי שהגיע העת שכאשר יש לנו 25 מועמדים, זה קצת תעודת עניות שיש רק 5 מועמדות, אבל כשיש לנו 15 שופטים בעליון לא יכול להיות שיהיו לנו רק 4 שופטות. אבל פה אתה כבר לוקח אותנו בשיח לעניין גם מגדר וגם בכלל הרכב השופטים שמכהנים, וחד משמעית צריך יותר נשים בבית המשפט העליון. אבל אני רוצה רגע כן להתייחס לנושא של הרכב הוועדה. ואנחנו נמצאים עם ועדה שבגדול ופחות או יותר, היא ועדה שהיא כן יכולה ומסוגלת לבחור את המיטב, אם היא לא מכניסה לעצמה שיקולים פוליטיים בתוכה. אם אני מסתכלת על מה שקורה כאשר שופטים, כשאני מסתכלת למשל לשר יריב לוין, שבכלל דורש שיהיה פה שימוע ציבורי פומבי לשופטים, למועמדים בכנסת ישראל, אז אתה רואה שהחשש הוא מהכנסת פוליטיזציה נוראית לבית המשפט העליון, ומכך שתביעות האצבע...
אבל מה המטרה של הדרישה הזאת, של שימועים? שימועים כדי להבין מי עומד להיכנס בשערי בית משפט העליון, וגם לפסול אותו משיקולים פוליטיים?
באיזו הצטלה הוא מצייר את זה, אינני יודעת. אני יכולה לומר לך מה אני כן חושבת, לאור העובדה שאנחנו נמצאים במגמה הולכת וגוברת, של להחליש קודם כל את המערכת, להגחיך אותה בעיני הציבור, ממש לגרום לכך שהציבור יראה את בית המשפט העליון, כמי שהוא אויב הציבור ואויב העם. כשאתה בא ואתה רואה שרים שבאים ואומרים, נשים קלפי בבית המשפט העליון יצביעו שם רק למרץ, או כשיש שרים שבאים ואומרים משהו בתפיסת הציונות של שופטי בית המשפט העליון נפגם, ובית המשפט העליון והציונות לא דרים ביחד בכפיפה אחת, אז אתה בא ואתה אומר, חבר'ה, רוצים פה לפגוע מאוד בבית המשפט העליון, ואני חייבת גם לומר עוד משהו, מצליחים. לכן אני גם לא הייתי עושה שינויים היום, אבל אני גם בטח ובטח לא הייתי הולכת על ההצעות שמועלות, והן יכניס הרבה יותר פוליטיקה בוועדה, בין היתר גם בשימוע ציבורי, זה 100% פוליטיזציה.
ברור. גיא, בעצם אנחנו מדברים פה על שתי דאגות. דאגה ראשונה, באמת דאגה של שיקולים פוליטיים זרים שנכנסים לתוך עבודת הוועדה. רויטל נשמעת די רגועה בעניין הזה, והדאגה השנייה זה הנושא של גיוון, האם יש לנו באמת מספיק, בתוצאה הסופית, מספיק שופטים, מספיק שופטות, מספיק ערבים, ראינו עכשיו את הסיפור של חלד כבוב, שמילאנו את מכסת השופט הערבי האחד, ולכן הוא לא מצליח להיכנס לבית משפט העליון, כי אנחנו לא רגילים לחיות עם המחשבה שיהיו שני שופטי עליון, ואני מבין שברוב מדינות העולם, השופטים נבחרים בוועדות פוליטיות, אז עד כמה אנחנו שונים בעצם בהשוואה למה שקורה בעולם?
אני חושב שצריך לעשות קצת סדר קודם כל במה שקורה בעולם. אז קודם כל יש בעולם בגדול, יש הרבה מאוד שיטות, אבל בגדול שתי שיטות שאני רוצה להתייחס אליהן. שיטה אחת זה השיטה נגיד של המשפט המקובל, של ישראל נמצאת בה יחד עם אנגליה, קנדה, עוד כל מיני מדינות אחרות, ובה יש איזושהי מערכת אחת של בתי משפט, שיש לה גם בדרך כלל ביקורת שיפוטית על חקיקה, ושם אנחנו רואים תנועה של מנגנוני מינוי שהתחילו מזה שהממשלה שולטת במנגנון המינוי, וכל הזמן מחפשים דרכים להפריד את שיטת המינוי מהממשלה, להעביר את זה לוועדות מעורבות כמו שיש בישראל. אנחנו רואים...
בגלל שרואים תוצאות הרסניות של מעורבות פוליטית חזקה מדי?
כן, רואים שהמעורבות הפוליטית היא לא טובה למנגנון השיפוטי, רואים שבעצם יש כאן בעיה מבחינת הפרדת הרשויות, אנחנו רואים רפורמה מאוד גדולה שנעשתה באנגליה לפני עשור וקצת יותר מכך, אנחנו רואים את ראש הממשלה הנוכחי של קנדה, שהלך גם כן לרפורמה כזאת, ממש בשנה, שנתיים האחרונות, וזה הולך בעוד ועוד מדינות היום. יש את השיטה השנייה, שזו השיטה שנקרא לה המשפט הקונטיננטלי, אבל זה בעצם רחב מהקונטיננט האירופאי. זו שיטה שבעצם עושה הבחנה בין בתי משפט חוקתיים, לבין יתר בתי המשפט, הערכאות היותר נמוכות. הערכאות הנמוכות, גם כן אנחנו רואים, באופן דומיננטי מאוד, שיטה מאוד דומה לשיטה הישראלית, בעצם גורמי המקצוע עם קול כמעט מוחלט, רוב כמעט מוחלט, לפעמים דומיננטי מאוד, אבל לא רוב מוחלט, בוועדות שממנות את השופטים לערכאות הנמוכות. לבתי המשפט החוקתיים, נכון, יש לנו בעצם שיטות שבהם הפוליטיקאים בעצם אחראים על מינוי השופטים, אבל גם בהם יש חשש מאוד גדול מזה שיהיה בעצם חד צדדיות או פוליטיזציה של תהליך המינוי, ולכן אנחנו רואים בכל השיטות האלה איזשהם כל מיני ניסיונות למתן את הפוליטיזציה, לגרום לה שתהיה כמה שיותר קטנה. למשל, להגיע לאיזשהו קונצנזוס שמחייבים רוב של שני שליש, שלוש חמישיות בתוך הפרלמנט, להגיע להסכמה של שני בתי הפרלמנט, גם כן ברוב הזה.
אגב, זה לא נשמע לי סביר שפוליטיקאים אצלנו, ורויטל גם תתייחסי לזה בהמשך, יוותרו מרצונם על הכוח שלהם, ביכולת שלהם לשלוט בשאלה מי מתמנה לבית משפט העליון. כלומר, היכולת, אם כבר תקרה, יהיה איזשהו שינוי, דווקא שינוי לרעה של הגדלת הכוח הפוליטי.
לא, אני לא חושבת שחברי כנסת או שרים צריכים להיעדר מהוועדה למינוי שופטים, כשהם באמת במינון מסוים מתוך כלל חברי הוועדה, מכיוון שבהם בסופו של דבר מביאים את הקול של הציבור. והציבור גם רוצה להביע עמדתו.
אגב, חשבת כך גם כשהיית עורכת דין וחברה בלשכת עורכי הדין?
כן, אני חייבת לומר לך שדווקא כשהגעתי לכנסת, אני קצת יותר מודאגת מהפוליטיזציה בתוך הוועדה. אגב, בוועדה למינוי דיינים, הפוליטיזציה היא רבה מאוד. אני חברה בוועדה למינוי דיינים. אני חוששת היום מיותר פוליטיזציה, ולכן אני אומרת, בוא נשמר את הדבר הזה.
אז בעצם יש לך שני מודלים. מודל שהוא לגמרי פוליטי, והוא מודל גם שיש בו גם את ההיבט הדתי, ספרדים, אשכנזים, שהוא מאוד מאוד חזק בנושא של דת. החשש הוא בעצם שמה, שאיזה הפרמטרים האלה יגלשו גם לוועדה למינוי שופטים, ואנחנו נראה שיטה של קווטות כאלה, שבאים ואומרים, אנחנו רוצים כך וכך אשכנזים, כך וכך מזרחים?
לא, אני לא חושבת שבוועדה למינוי שופטים יגיעו למקום הזה.
אבל הסכמנו שיש בעיה, שאתה מסתכל, אין מגוון. אנחנו לא רואים פה הרבה שופטים ערבים, או הרבה שופטים ספרדים.
נכון. בוא נפריד בין שני דברים. בוא נפריד בין הוועדה, והאם היא ועדה באמת שאנחנו חושבים שזו הדרך לבחור שופטים, ופה אני אומרת, מה שאנחנו צריכים לראות לנגד עינינו, זה שלא תהיה פוליטיזציית יתר, שהפוליטיקאים לא יבחשו בוועדה, כי אנחנו יודעים מה הכוונה כיום של הפוליטיקאים, וזה להחליש את בית משפט עליון, לבין התוצרים של זה, שזה לא בהכרח קשור. בסופו של דבר, אנחנו רואים שלאורך כל השנים, גם כשבוועדה שלטו יותר שופטי בית המשפט העליון, וגם כשבוועדה שולטים היום יותר נציגי לשכת עורכי הדין והפוליטיקאים, אנחנו רואים שיש לנו, אני לא אגיד את המילה מכסות, אבל בהחלט תיוגים, כובעים וכיסאות, כיסא האישה, כיסא הספרדי, כיסא השופט הערבי, לי זה מאוד קשה. קודם כל בוא נדבר על נושא הנשים. מערכת המשפט היא מערכת מאוד שוויונית. אתה רואה את זה גם בפרקליטות וגם גם בשיפוט כשאתה מגיע לשלום ולמחוזי, ואיכשהו כשזה מתנקז למערכת, לכאורה למגדלור שמאיר את הכל לעינינו, וגם יוצא בפסיקות תקדימיות ומשנה חוקים באופן שיש שוויון מגדרי בכל כך הרבה רכיבים בחיים שלנו, שמה אנחנו לא רואים את השוויון. עכשיו,
אז זה ממש תאונת עבודה שאנחנו עם שתי נסיעות בזו אחר זו בגלל שיטת הסניוריטי?
לא, לא זו תאונת העבודה. זה מראה עד כמה המערכת היא שוויונית, והיא לא נתנה את הדעת על זה. היא לא חשבה לשנייה שהיא צריכה לעשות פה איזושהי בחינה ולקדם יותר נשים. כי אני אומרת לך, זו מערכת שוויונית, אני גדלתי בה, אני צמחתי בה, אני מכירה אותה. וכשהמערכת היא מאוד שוויונית, היא לא מיינדד לזה שצריך לקדם נשים. אבל הגענו לעת הזו, וזו גם הייתה פנייה שלי לנשיאה חיות, ואמרתי, אני לא מבקשת שתבחרו נשים, ותקדמו פה שופטות נשים, כי יש מתמודדות ראויות לבית המשפט העליון, כי כולם שווים, או כולם איכותיים, או יותר נכון, רובם מאוד איכותיים, בואו תיתנו את הדעת על העניין הזה. אבל אני אומר לכם, כן, איפה זה הפריע לי. תראה, עד היום היה לנו, למשל, את הכיסא של השופט הערבי. ומה לעשות, כמו שאומרים? הגענו למצב שיש לנו גם עוד מעומד, ראוי מאוד, וזה כבוד השופט חלד כבוב. עכשיו, השופט חלד כבוב הוא שופט, הוא לא רק משפטן מעולה ועם מזג שיפוטי, אלא יש בו גם יצירתיות משפטית. ואנחנו בבית המשפט העליון רוצים לא רק שופטים שהם משפטנים, אלא שופטים שיוכלו גם להטביע חותם לשנים הקרובות.
גם הוא מגיע עם קילומטראז' בבית משפט כלכלי, נכון, שזה לא פחות חשוב.
יסד את בית המשפט הזה, שהוא גם יפתח את המשפט. אנחנו לא רוצים רק אנשים שיודעים להיות, לקחת להעתיק את הפסיקות וליישם אותם נכון. אנחנו רוצים גם אנשים שישאירו לנו פיתוח חשיבה משפטית. ואז, מה לעשות? הכיסא הזה היה תפוס כבר על ידי כבוד השופט קרה. ופה בעובדה שנאמרה איזושהי, או אולי היא לא נאמרה, אבל היא בהחלט נרמזה, שאין מקום לשני בני מיעוטים בבית המשפט העליון, אני חושבת שזו תעודת עניות לוועדה.
אגב, זה המקום שבו התברר שהדילים בין הילד שקד, שרת המשפטים, ובין אפי נווה, יושב ראש לשכת עורכי הדין, בעצם הדילים האלה לא תמיד עובדים, כי זה התנגש במשהו אחר של הילד שקד, אולי חשוב שיהיו יותר יהודים מאשר ערבים.
יכול להיות.
ויריב לוין, כמובן.
יכול להיות, בהחלט. אבל זה גם מראה שלא נבחרים לבית המשפט העליון בכך השופטים הטובים. כי השופט כבוב הוא במקרה ערבי מוסלמי, ובמקרה יכול היה לעשות היסטוריה. אבל השופט חלד כבוב גם יכול, הוא אמור להיות בבית המשפט העליון בזכות עצמו. לא בחסד, אלא בזכות.
אגב, נזכיר רק שהשופט הערבי היום בבית המשפט העליון, ג'ורג' קרה, שהוא ערבי נוצרי.
נכון.
כן.
עוד לא היה לנו שופט מוסלמי.
כן, וההחלטה לא אומרת שצריך ערבי מוסלמי, כלומר, כי בסך הכל הרוב של הערבים פה הם מוסלמים.
אבל כמו שאתה שומע, כל הקובעים האלה והתיוגים האלה, הם מביכים.
גם אין לזה סוף, אנחנו מדברים על מדינה מאוד מאוד הטרוגנית, עם באמת אין ספור קבוצות וקטות, אבל אני רוצה לשאול אותך, גיא, אני מתרשם מהשיחה בינינו, שבסך הכל השיטה היא בסדר, עובדת למרות כל הדיבייט הציבורי שיש בעניין הזה, אבל אם היית צריך עכשיו לתקן, על סמך כל הבדיקות שעשית של שיטות אחרות בעולם, לתקן משהו בתהליך הבחירה, מה היית מתקן?
אז קודם כל אני צריך להסכים עם זה שהשיטה היא בסדר, גם עם מה שאמרת וגם עם מה שרויטל אמרה, והרעיון הזה שמשלב בתוך ועדה מעורבת גם את השיקול של עצמאות השיפוטית וגם את השיקול של האחריות של השופטים בפני האזרחים, באמצעות הנציגים הפוליטיים, נבחרי הציבור, זה רעיון מצוין והוא מצליח בעצם להכניס את כל המתחים לתוך החדר של הוועדה ולא ליצור בעצם מתחים בין רשויות. זה בדרך כלל עובד טוב, וזה עובד טוב גם מבחינה השוואתית. ובאופן עקרוני, אני חושב שצריך לשמור על השיטה הקיימת. יש כמה נקודות שבהם אנחנו רואים הפרה של האיזון בשנים האחרונות. אחד מהם זה למשל, הנציגות שהייתה לאורך כבר מאז שנת 90 של נציג של האופוזיציה בכנסת, בוועדה לבחירת שופטים. בעצם אנחנו רואים בשנים האחרונות שהנוהג הזה מתערער, וספציפית כיום, בעצם מי שנבחר כביכול על ידי האופוזיציה, חבר הכנסת רוברט אילטוב, שהוא היה בעצם חלק מהאופוזיציה כשהוא נבחר, אבל חלק מהאופוזיציה לא במובן המרכזי והרעיוני של האופוזיציה, עדיין חבר בוועדה לבחירת שופטים, נראות שהוא היום כבר בקואליציה. צריך בגלל זה לדעתי לקבע בחוק את הרעיון הזה שחבר אופוזיציה מהכנסת צריך להיות חבר בוועדה לבחירת שופטים. אני חושב שגם מהבחינה הזאת היא של אולי לא שינוי שצריך לעשות בחוק, אבל כן הנושא הזה של עקרון השיקוף החברתי צריך לקבל ביטוי הרבה יותר משמעותי בעבודה של הוועדה לבחירת שופטים. אנחנו רואים למשל שהפרקליטות, שהייתה במקום מאוד גרוע מבחינת השיקוף או הייצוג ההולם של המיעוט הערבי בפרקליטות, הייתה עם אפס פרקליטים ערבים עד שנת 96, היום יש יותר פרקליטים ערבים מאשר שופטים ערבים. והסיבה היא שהם עושים מהלכים אקטיביים, מחפשים מועמדים, מחפשים דרך בעצם להביא מועמדים לתוך הפרקליטות, בלי לוותר על השיקול המקצועי. השיקול המקצועי ברור שהוא הראש והראשון, אבל בלי לוותר על זה, להביא עוד אנשים, ואני מאוד מתחבר למה שרויטל אמרה לגבי הכיסא הערבי. הרעיון הזה של הכיסא הערבי הוא בסופו של דבר רעיון לא טוב. אנחנו צריכים שכל מינוי ומינוי, אנחנו נביא בחשבון את העיקרון הזה של שיקוף חברתי של בתי המשפט.
כן.
וכל מקרה, ותמיד, בכפוף לשיקול המקצועי, להביא לזה כן. שיהיה כמה שיותר בית משפט משקף.
חברת כנסת סוויד, אני מניח שאת תסכים עם גיא לגבי התיקון שהוא מציע, שחבר אופוזיציה או חברת אופוזיציה, בטח את היית כבר מסתערת על התפקיד הזה, יהיו חברים בוועדה למינוי שופטים, אבל מה עוד את היית מתקנת בשיטה?
קודם כל אני חייבת לא רק להסכים לזה, גם למובן שהגשנו גם הצעת חוק כדי לעגן את זה בחקיקה. כי עד עכשיו היה סוג של איזשהו נוהג שרצוי שיהיה חבר קואליציה וחבר אופוזיציה, אבל הנוהג הזה נרמס ברגל גסה. אני חברת אופוזיציה בוועדה למינוי דיינים, כי גברתי על הדיל הקואליציוני בבחירות חשאיות, וגם חברים מהקואליציה הצביעו לי ולא לנציגה שהייתה מטעמם בקואליציה, ולכן אני נמצאת בוועדה למינוי דיינים. אבל בוועדה למינוי שופטים לא הצלחנו. רוברט אילטוב, כשהוא באמת חבר הכנסת רוברט אילטוב, אמנם היה אז באופוזיציה, אבל הוא היה חלק מהדיל הקואליציוני. ולכן, תראה מה זה מחדד. זה מחדד שבוועדה למינוי שופטים, בניגוד לוועדה למינוי דיינים, שלא נדבר עליה כרגע, בוועדה למינוי שופטים, הם לא רצו נציג של האופוזיציה ממש, כי הם לא רצו נציג שמי שרואה את תפיסת בית המשפט העליון כבית משפט חזק, ואת שלטון החוק כערך עליון, שיהיה חבר בוועדה. ולכן הם לקחו...
הם פשוט לא רצו שבוועדה יהיו מאבקי אופוזיציה וקואליציה, הם רצו כל אחד של הקואליציה.
אבל אז חבר הכנסת רוברט אילטוב כן היה באופוזיציה. הם רצו רק חברי כנסת שתפיסת עולמה מכזו, שבית המשפט...
שהולכת עם הכך שמכתיבה שרת המשפטים, שכך שמרני יותר.
להחליש את מערכת המשפט, לתת לה לגרוע מסמכויותיה, לגרוע מכוחה,
וכדי שהיא לא תעמוד... ומאזן הכוחות שבין הפוליטיקה ובין מערכת המשפט, רצו לחזק את כוחה של הפוליטיקה.
ולכן אני חושבת שצריך להגן את זה בחקיקה, כי כשאנחנו מדברים על ייצוג הולם גם לציבור, זה בהחלט חייב להיות שם. עכשיו, אני כן אומרת שנזהר מאוד לא להיכנס לתוך כל המערכת הזאת של שינוי הוועדה, כי הרי למה כל הזמן מנסים לדמות את זה? מנסים לדמות את זה למערכת בארצות הברית. ובמערכת בארצות הברית חלק מהשופטים נבחרים במערכת בחירות. הם עושים קמפיין, they are campaigning. עכשיו, תאר לעצמך ששופטים יצטרכו לעשות פה קמפיין להיבחר, ואז אנחנו נמצא את עצמנו
ממש
בתוכנית...
סמסו לשופט.
תאר לעצמך, כן, תצביעו לי ואני, פסיקותיי יהיו כאלה.
אז אולי רק כך חלד קבור בהם מצליח להיכנס
או לא, או דווקא הוא לא, או דווקא הוא לא, בגלל זה, כי אנחנו בסופו של דבר...
20% מהציבור, אולי בכל זאת הוא היה נכנס.
אני אתפרץ לתמוך במה שרויטל אומרת, הנושא של השימועים הציבוריים גם בארצות הברית, הדינמיקות שזה יצר היו הרסניות גם בעיני הרבה מאוד מבקרים בארצות הברית, זה מאוד מאוד גרוע, והשיטה הפופולרית היום בארצות הברית, כשמסתכלים על המדינות, זה שיטה ישראלית, השיטה המעורבת שיש בה רוב של מקצוענים, זה היום השיטה הכי פופולרית לבתי משפט עליונים במדינות בארצות הברית. לא השיטה של נבחרי הציבור, הולכים, מתרחקים מהרעיון הזה של שופטים שנבחרים, כי מבינים שהקמפיינים של שופטים זה משהו מזעזע.
אבל אני רוצה...
במשפט אחד, כי אנחנו מסיימים
במשפט תכף. אחד. אם יש נרטיב שהצליחו להטמיע, והוא שגוי לחלוטין, זה שיש שופטים שמרניים שהם אולי יותר נוטים לתפיסה הימנית, ויש שופטים יותר אקטיביסטים, והם נוטים יותר לתפיסה של השמאל, וזו טעות מאוד גדולה, כי בסוף שופט, חזות פני הכל, המורה שיש בפניו, ומה שהוא שופט על פיו, זה החוק. ואז זה לא משנה אם זה השופט נועם סולברג חובש הכיפה, או השופט ניל הנדל חובש הכיפה.
לא, אנחנו יודעים שיש עדיין מרחב פרשנות מאוד מאוד גדול, וגישות שונות.
אבל כשאתה יש מרחב פרשנות וגישות לכל אחד, אבל אתה לא יכול, לא ניפול כולנו, בנרטיב שמנסים, שרים, שרת המשפטים, השר יריב לוין, וכיוצא בזה, להפיל את כולם ולגרור את כולנו, לא ליפול בזה. בסוף שופט, מה שיש בפניו זה החוק, ובכל הוא בודק אם משהו חוקתי, או משהו אנטי חוקתי, אם הוא דמוקרטי, או שהוא אנטי דמוקרטי. וכל ניסיון לבוא ולהשליך איזושהי פוליטיזציה לשופטי בית המשפט העליון, היא מסוכנת מאוד, והיא פוגעת גם במערכת המשפט, וגם בשלטון החוק.
יפה. טוב, אז אני מאוד רוצה להודות לכם, גיא ורויטל, תודה רבה.
תודה.
אין ספק שזה היה מעניין להבין איך התהליכים האלה מתנהלים, ואנחנו מקווים שבאמת תהיו תוצאות טובות לוועדה הנוכחית. עד כאן, פרק נוסף של הדמוקרטים, מוזמנים לכתוב לנו מה אתם חושבים, לשתף ולהזין לפרקים נוספים, באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה ובעמוד הפייסבוק של המכון.